כמו שכתוב בתורה, במכת אדם, כה אמר השם, וזאת תדע, כי אני השם. שיעור לפרו, מלך מצרים. בזאת תדע כי אני השם. כשהתפלל משה על הצפרדעים, שהסתלקו הצפרדעים, למען תדע כי אין כשם אלוקינו. בערוב, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. לימודים. למען תדע, למען תכיר. למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. כך היה במכת הברד. למען תדע כי לשם הארץ. למען תספר באוזני בנך וכו'. וידעתם כי אני השם. כי פרעה אמר, מי השם אשר אשמע בקולו? הוא לא מכיר אותו. צריך ללמד אותו. צריך לקבל הדרכה. והמדרש בפרשת שמות, המדרש מתאר את הפגישה הראשונה של משה ואהרון עם פרעה. אמר רבי חייא בר אבא, אותו היום, יום פרוזבוטי של פרעה היה. היה יום שמחה של פרעה. קבלת פנים, כל המלכים באו לקבל את פניו. ובאו כל המלכים כולם לכבדו, והביאו לו דוראות שיתרות, והיו מאתרים אותו, שהוא יום קבלת פנים, והביאו אלוהיהם עמהם. משיתרו אותו, היו משה ואהרון עומדים על פתח פלטרין של פרעה. נכנסו עבדה ואמרו, שני זקנים עומדים על הפתח. אמר להם, יעלו. כיוון שעלו, היה מסתכל בהם שמא יתרו אותו, או שמא ייתנו לו כתבים, אולי הם שליחים מאיזה מקום, לשלוח לו ברכות, אף לא שאלו בשלמה. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, שלוחיו של הקדוש ברוך הוא אנו. מה אתם מבקשים? אמרו לו, כה אמר השם, שלח את עמי וגומר. אותה שעה כעס ואמר, מי השם אשר שמע בקולו לשלח את ישראל? לא היה יודע לשלוח לי אתרה? אלא בדברים אתם באים אליי? לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. אמר להם, המתינו לי עד שאחפש בספר שלי. מיד נכנס לבית ארמון שלו והיה מביט בכל אומה ואומה ואלוהיה. התחיל קורא אלוהי מואב, אלוהי עמון, אלוהי צידון. אמר להם, חיפשתי שמו בבית גנזי ולא מצאתי אותו. אמר רבי לוי, משל למה הדבר דומה? לכהן שהיה לו עבד שוטה. יצא הכהן חוץ למדינה. הלך העבד לבקש את רבו בבית הקברות. התחיל סובח לבני אדם שעומדים שם, לא ראיתם בכאן את רבי? אמרו לו, רבך לאו כהנו? אמר להם, הם. אמרו לו, שוטה, מי ראה כהן בבית קברות? כך אמרו משה ואהרון לפרעה, שוטה, דרכם של מתים לטובם בין החיים, שם החיים אצל המתים, אלוהינו חיו. אלו שאתה אומר מתים הם, עובדה, פסילים, עץ ואבן. אמר להם, בחור הוא או זקן? כמה שנותיו? כמה עיירות כבש? כמה מדינות לחד? כמה שנים יש לו מיום שעלה למלכות? אמרו לו, אלוהינו, כוחו וגבורתו מלא עולם. הוא היד שלא נברא עולם. והוא יהיה בסוף כל העולם. הוא יצרך ונתן בך רוח חיים. אמר להם, ומה מעשיו? אמרו לו, נוטה שמיים ויוסד ארץ. קולו חוצב להבות אש. מפרק ערים. משבר סלעים, קשתו אש, חיציו שלבת, רומחו לפיד, מגינו עננים, חרבו ברק, יוצר ערים וגברות, מכסה ערים בעשבים, מורים גשמים וטללים, מפריח דשאים ועונה חיות, צר את העובר במימו ומוציאו לאוויר העולם, וכו' וכו'. אמר להם מתחילה, שקר אתם אומרים, כי אני הוא אדון העולם, ואני בראתי עצמי ואת נילוס, שנאמר לי יורי ואני עשיתיני. באותה שעה קידץ כל חכמי מצרים, אמר להם, שמעתם שמו של אלוהיכם, של אלוהים של אלו? אמרו לו, שמענו שבין חכמים הוא ובין מלכי קדם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לעצמכם קראתם חכמים ולי בן חכמים, שנאמר, חכמי יועצי פרו עיצה נברא. איך תאמרו אל פרו בן חכמים, אני בן מלכי קדם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע, מי השם אמרת? במי אתה לוקה? מהם 40 מכות, י' 10 מכות, הם 50 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים בים. אתה אומר, מי השם אשר ישמע בקולו? כמובן, חז"ל התכוונו גם כפשוטם של דברים. נתאר כאן את המפגש הזה בין משה ואהרון ובין פרו. ופרו הוא אדם משכיל, וגם חוקר גדול בענייני אמונות, כפי שאנחנו רואים. יש לו בבית גנזיו ידיעה כללית, הוא מכיר שיש כוחות עליונים, כוחות כאלה שהם על-טבעיים. הוא מכיר את שם אלוקים, אבל הוא לא מכיר את שם השם, שם הוויה. מי השם אשר אשמע בקולו? זה הוא לא מכיר. הוא לא מכיר את הכוח העליון, האלוקי, שהוא אלוקי האלוקים, שהוא מעל כל הכוחות כולם, שהם גם כן כוחותיו. וזה מה שחכמים רוצים לתאר. הוא מכיר, הוא יודע, יש כוחות בעולם, יש כל מיני כוחות, אפילו כוחות על-טבעיים, כוחות כישופיים, כוחות שהם לכאורה משנים את סדרי הטבע. אבל יש כוח עליון, לא שינויים קטנטנים פה ושם, להפוך כוס מים לדם, או כוס מים או דם למים, להפוך את היאור לדם. זה הוא לא מכיר. וריבונו של עולם מלמד אותו, ועל ידי כך הוא מלמד את כל העולם כולו, שיש בורא עולם, שהוא ברא את העולם, ועל כן הוא גם יכול לשנות. הוא ברא את המים, הוא יכול להפוך אותם לדם. הוא יכול להפוך את הדם בחזרה למים. המכה הראשונה, למען תדע, כי אני השם. זאת מכה שמלמדת שיש בורא עולם שמשנה את הטבע, שהוא שולט על הטבע, שהוא מעל הטבע. מכת הדם הופכת מים לדם, דם למים. וכך ממכה למכה, עוד שיעור, שיעור כללי. שיעור כלל עולמי. לא כלל ישיבתי, לא כלל ארצי, אלא לעולם כולו. כי הדבר נודע בכל העולם כולו, שיש השם ששולט על העולם, שולט על הטבע. ואחר כך יש שיעור ב', עוד שיעור. דמען תדע כי אין כשם. השיעור הראשון היה, בזאת תדע כי אני השם. ובמכת הצפרדעים, למען תדע כי אין כשם אלוקינו. אין כשם אלוקינו. עוד מדרגה. מדרגה שהכרת השם, מדרגה אחת. מדרגה נוספת, להכיר שאין כמוהו, שאין כשם אלוקינו. איזה בחינה של הכרת השם במידם, כשפוגשים את ריבונו של עולם כמנהל העולם, כמסדד הטבע, בדרך הראייה, שזו הייתה המכה הראשונה, רואים מים נפחים לדם. הדבר למראה העיניים בעיקר. מכת הצפרדעים, חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, שעיקר המכה הקשה זה היה הקרקור של הצפרדים. לא יכלו לשמוע את הרעש הזה, הרעש המחריש אוזניים. זה, זאת אומרת, זה מכה, יש מכה שרואים אותה בעיניים, ומכה שנייה, מכה באוזניים. בכוח השמיעה, יש בכוח הראייה, לימוד מפגש עם ריבונו שלם בכוח הראייה, פוגשים, רואים את מעשה השם, ויש פגישה עם ריבונו של עולם בשמיעה. קולות כאלה בלתי נסבלים. מוצאים אותם מדעתם. עד שפרו קורא למשה להסיר את הספרדים. הוא לא יכול לסבול את זה. במכת הדם הוא לא קרא עדיין לשנו, להחזיר בחזרה את הדם למים. אבל במכת הספרדים הוא כבר קרא, זה היה בלתי נסבל. והסרת הצפרדים היה נס לא פחות ממשר בועם של הצפרדים. גם כן מכה מיוחדת, מכה ראשונה כפי שאמרתי שינוי הטבע, מכה שנייה כאילו בתוך הטבע, מצפרדי אחת, חזל אומרים, נתרבה כל הצפרדים מצפרדי אחת. זה אמר רבי עקיבא, אבל נזר בן נזר ים לא הסכים איתו. הוא אמר שהיא צפצפה והזמינה את כל הצפרדים בעולם לשם. המהר"ל מבאר את המחלוקת במה נחלקו. האם נחלקו, האם כאן יש יצירה חדשה, מין נס כזה, פתאום מכוח, מגרעין, מדבר אחד, פתאום מתרבה בלי גבול, או כוח המאסף כזה. שלאסוף את כל הצפרדים, על כל פנים, משהו גם כן מעל הטבע, שמגלה מעל הסדר, בתוך הטבע, פתאום הטבע משתנה, ללמד לך שיש בורא עולם, שיש יוצר הטבע. וכך ממכה למכה, שיעורים, אבל הוא קשה הבנה. צריך לתת לו שיעורים יותר מבוררים. ועוד שיעור. כבד לב פרו, לא, פשוט לא תופס, לא תופס, לא תופס את ההדרכה. מן לשלח את העם. עוד באות מכות למען תדע כי אני השם בקרב הארץ. כלומר, לא רק את מציאות השם יש, שהוא משנה, שהוא שולט על העולם, הוא גם משגיח על העולם. לא רק יוצר את המציאות, אלא משגיח, הוא מנהל ומפלה בין ישראל לבין מצרים. ולמען תדע כי אין כמוני אחר כך, עוד פעם, כמו שאמרנו, אנחנו רואים זה הולך בשלבים, תדע כי אני השם, תדע כי אין כשם אלוקינו, תדע כי אני השם בקרב הארץ, למען תדע כי אין כשם אלוקינו בקרב הארץ. אין גדולה כזאת, המכות האחרונות, המלמדות שריבונו של עולם מעל כל האפשר, כל הכוחות, שכביל יכול אפילו מכירים כוחות על המציאות מעל הכל. אין קשה מלוקנו. ועד שבאה מכת בכורות, וזו המכה המכרעת, פרעה משלח את ישראל, ישראל יוצאים לחירות עולם. ממצרים יצאנו לחירות עולם. צריך להבין את המציאות, הדברים הם כל כך פשוטים מצד אחד, כל כך מופלאים מצד עצמם. בכלל אף פעם לא היינו בני חורין. אנחנו נולדנו, נוצרנו כעם עבדים. באנו למצרים ב-70 נפש, לא היינו עם. בתוך מצרים, תחת שיעבודם של מצרים, שם נתאבתה האומה, נוצר עם ישראל. הנה עם בני ישראל רע ויצאו ממנו. אבא נדחק מלו. גודל שם, מתפתח עם, בתי המשפחה, מתפתח עם בתוך מצרים, ומצרים דואגים שהנה מתפתחת כאן אומה בתוכם, מסוכן. ומענים אותו, כאשר יענו אותו, מענים אותו, ומשעבדים אותו ולא נותנים לעם הזה להרים ראש. עם של עבדים. נוצר עם של טבע עם טבע של עבדים. כי הוא גר במעי אמו, שהוא תלוי באמו, הוא זקוק לה. אין לו שום עצמאות משלו. וכך שיציאת מצרים הייתה מהפכה עצומה בעצמיות עם ישראל. עם ישראל משנה את כל המציאות שלו, ואולי גם את האופי שהוא חונך ושהוא טבע בתוכו במשך שנים ארוכות. הוא יוצא לחירות, הוא נהיה עם בן חורי, והחירות הזאת חירות עולם. כל השיעבודים שיהיו מכאן ואילך הם שיעבודים חיצוניים, הם לא שיעבודים פנימיים. הם כבר יודעים מה זה חירות, הם כבר טעמו טעמה של חירות. ומכאן ואילך, אפילו אם מישהו אם ישראל יוצאים לגולה ומשועבדים לעמים אחרים, אבל השיעבוד הזה הוא חיצוני, בפנימיות הם בני חורים, הם נשארו וישארו בני חורים כבר לעולם. ממצרים יצאנו לחירות עולם, נוצר בנו הטבע הזה של בני חורים, של עם חופשי, עם שמשוחרר מתלות באחרים. כבר אי אפשר לשבד אותו יותר, רק באופן חיצוני אפשר אולי לכפות אותו למעשים חיצוניים, לעבדות חיצונית, אבל בטבע שלו, בתוך פנימיותו, עם בני חורים. זה ענייננו בכלל, להיות בני חורים, לא להיות משובדים. לא רק כאומה לא להיות משובדים לאומה אחרת, לעמים אחרים, אלא גם בינינו לבין עצמנו. טבע של בני חורים. זה ענייננו. אני רוצה כאן לעמוד על דברים שאומר הרב בעניין הזה. יש גלות של עם, ויש גלות גם של יחיד, שאדם נמצא בגלות, גלות פנימית, ואדם יכול להיות בגלות הזאת בתוך עצמו. זה בארות הקודש בעמוד קופמם, בקשת אני עצמי, זה הכותרת. ואני בתוך הגולה, האני הפנימי, העצמי של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה הספוגה מהאורה התאורה של זיו, של זיו מעלה שהיא מתלהבת בקרבו. כאן הרב משלים את הדברים שדיברנו. העצמיות היא הקדושה, הקדושה היא מקור המציאות בכלל, ומה שאדם יותר קרוב אל הקודש הוא יותר עצמי, הוא יותר מציאות, כי הכל בא ממקור העליון, מריבונו של עולם, ממקור הקודש, וכל משהו יותר קרוב אל הקודש, יותר עצמי. ואם כן, האני הפנימי של היחיד ושל הציבור אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה התורה של זיו של מעלה שהיא מתלהבת בקרבו. גבורה של שלטון עצמי, שלא נותן להיות מושפע מהשפעות זרות. חתמנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון שנתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש. כל חטא מהשורש של החטאים זה להיות מושפע ממקור זר. זה היה החטא של אדם הראשון, שהתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו. לא ידע להשיב תשובה ברורה לשאלה היקה. מי אתה? היקה. הוא לא ידע להשיב את השאלה, התשובה, מפני שלא ידע את נפשו. מפני שהעניות האמיתית, העני, האמיתי שלו, נאבד ממנו. בחטא השתחווה לאל זר. חטא ישראל, זנה אחרי אלוהי נחר, את עניותו העצמית עזב. זנח ישראל טוב. חטא הארץ, הכחישה את עצמיותה. כל חטא, פירושו של דבר, איבוד העצמיות הפנימית, הטבעית, וקבלת השפעה חיצונית ממקור זר. כך את הארץ, כך כתרגה הירח, באים מחנכים, מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן העני, ומוסיפים תבן על המדורה. מחנכים? לכאורה, איך אפשר בלי מחנכים? אבל צריך שהחינוך יהיה חינוך לעצמיות של האדם. לא לשנות אותו. וכאן, אם כן, מתעוררת השאלה, איך יכולה להיות מציאות של ציבור, של עם, אם לכל אחד יש עצמיות משלו? וכל אחד רוצה לגלות את העצמיות המיוחדת שלו. הוא חייב לגלות את העצמיות המיוחדת שלו. והרי כל אדם הוא בריאה בפני עצמה. וכשם שדעותיהם, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. איך יכול להיות מציאות של ציבור? כי הציבור, בעצם המציאות של ציבור, פירושו של דבר שכל יחיד ויחיד, הוא מוכן לקבל את דעת הכלל, שאולי היא לא תואמת דעתו האישית. איך תהיה הגאולה העתידה? כשעם ישראל, ואנחנו כבר בשלבים בתוכה, שעם ישראל חוזר להיות עם, חוזר להיות ציבור, חוזר להיות כלל, וכל יחיד ויחיד צריך לקבל לכאורה את המרות של הכלל. עונה על זה הרב, רוח אפינו משיח השם, זהו גבורתו הדר גודלו, איננו מחוץ לנו. רוח אפינו הוא, כלומר משיח השם זהו, יהיה זה שיגלה את המהות הפנימית שלנו. לא יוביל אותנו באיזה דרך שאנחנו נצטרך להתאים את עצמנו אליו, אלא רוח אפינו משיח השם, זהו גבורתו הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו. רוח אפינו את השם אלוקינו ודוד מלכנו נבקש, אל השם ולטובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. כלומר, יש בתוכנו משותף רב מאוד, העומק הפנימי שלנו, שהוא שייך בעצם להופעה הכללית, להופעת הקדושה, שכן הקדושה היא העצמיות של העולם, של ישראל ושל כל יחיד ויחיד. וככל מה שהקדושה, ככל מה שנבקש יותר את הקדושה, נחזור יותר לעצמיותנו. עשר כל אלוהי נחר, עשר כל זר וממזר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוקים, אני השם. אז יש עצמיות גם כללית, ויש גם עצמיות פרטית. החופש האמיתי, החירות האמיתית, היא הקדושה הפנים פנימית הקיימת בתוכנו. ואת זה גילינו, ואת זה קיבלנו כשיצאנו ממצרים. המשך לזה, הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מוציא אותנו ממצרים, תן לנו מצווה, מצוות קורבן פסח. בזכות הקורבן הזה, ישראל יצאו ממצרים. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שישראל עובדים לאלוהי מצרים, לא יגאלו. לך ואמרת להם, שיניחו מעשה מראים לכפור בעבודה זרה. עדה הוא דכתיב, משכו וקחו לכם כלומר משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן ושחטו אלוהים של מצרים. כי זה אלוהים של מצרים, הצאן. קחו ושחטו אלוהים של מצרים ועשו פסח, שבכך הקדוש ברוך הוא פוסח עליכם, פוסח על אביו וכו'. ממשיך המדרש, המדרש נוסף. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה לשחוט את הפסח, אמר לו משה, ריבון העולם, הדבר הזה איך אני יכול לעשות? אי אתה יודע שהצאן אלוהים של מצרים? שנאמר, הן נסבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, אין ישראל יוצאים מכאן עד שישחטו אלוהי מצרים לעיניהם. שיודיע להם שאין אלוהי העקום כלום. וכן מצינו שעשה, שבאותה הלילה עיקה את בחוריהם של מצרים, ובו בלילה שחטו ישראל פסחיהם, ואכלו, והיו המצרים רואים בחוריהם הרוגים, ואלוהים שחוטים, ולא היו יכולים לעשות כלום. שנאמר, ומצרים מקברים את אשר עיקה השם בהם, כל בחוריהם, כל בחור, ובאלוהים עשה השם שפטים. זאת אומרת, עניינו של קורבן פסח היה ביטול עבודה זרה. משכו, קחו לכם, ראשית כל. קחו לכם צאן, איש צא לבית אבו, צא לבית, קישרו אותו אל קרי המיטה, 4 ימים לפני זמן הקרבת הקורבן, שזה יהיה בי"ד בניסן, ואחר כך בבוא היום, לשחוט אותו ולצלות אותו, ואסור לאכול את העצמות, לזרוק את העצמות, והמצרים רואים את אלוהים נשחט, נשרף, נאכל, ולא יכולים לעשות כלום, וזורקים את העצמות והם מנסים לקבור את העצמות של אלוהים יחד עם הבחורים. עניינו של הקורבן פסח היה ביטול עבודה זרה, ביטול עבודה זרה בינינו לבין עצמנו, ביטול ההשפעה הנוראה שהייתה עלינו של המצרים במשך כל שנות השיעבוד במצרים, וגם ביטול כללי, שכולם חושב אפילו המצרים יהיו נוכחים בביטול הזה של עבודה זרה. והעניין של היציאה, ביטול עבודה זרה. חירות מההשתעבדות לדעות מקולקלות, לאמונה מוטעת, לעבודת אלילים. שלב התקדמות נוסף, אחרי שעברנו את השלב הזה של ביטול עבודה זרה, והכרה בשם השם, ריבונו של עולם, וידעתם כי אני השם, אבל עדיין הדבר הזה לא נעקר מישראל לגמרי. כבר יש הכרה בשם השם, כבר יש אי התבטלות והשתעבדות כמו שהיה במצרים, יציאה מהמציאות הנמוכה הזאת של הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, אבל עדיין לא נקרא עבודה זרה לגמרי מישראל. והשלב הבא של הכירת עבודה זרה היה בחזרת עם ישראל לארץ ישראל בתחילת בית שני, בזמן כנסת הגדולה. שלבים של התפתחות, של התקדמות בביטול עבודה זרה. והגמרא במסכת סנהדרין בדף ס"ד אומרת, ויזעקו בקול גדול אל השם אלוהים, מה יאמור? על איזה זעקה מדובר? אמר רב יהודה ואיתם הרבי יונתן, ביה ביה, אוי, היינו דאחריבי לביתי וקלי להיכלי, זהו שהחריב את ביתו ושרף את היכלו, וקטלינו לצדיקי והגלינו לישראל מהריו, ועדיין הוא מרקד בינם. כך ישראל התפללו על היצר הרע, היצר די עבודה זרה, שהוא שרף, הוא גרם לחורבן הבית, לשריפת ההיכל, להרגת הצדיקים, לגלות, ועדיין הוא מרקד בינינו. כלום יביט עלינו אלא לקיבולי באגרא הרי, אומרים כלפי ריבונו של עולם, לא נתת לנו אלא בשביל לקבל שכר? לא איהו בעינן ולא אגרא בעינן. לא רוצים לא אותו ולא שכרו. לא רוצים את ההתמודדות הזאת. ישבו שלושה ימים בתענית והתפללו לריבונו של עולם שלסלק את היצרד עבודה זרה. נפל פתקה מרקיע דאבקטיב באמת. כלומר, יש כאן הסכמה. הסכמה מן השמיים. הסכמה לבקשתם. נפק כגוריה דנורה ויצא מן כמו גור של אריה, של אש, מבית קודשי הקודשים. אמר לו נביא לישראל, היינו יצרה דעבודה זרה. איפה הוא שכן? שם לפני ולפני. בבית קודשי הקודשים. אמר לו נביא לישראל, היינו יצרה דעבודה זרה. בעד ידי כתב סלי, כשתפסו אותו, נשתמת שערה ממנו, והוא צעק, הלך קולו וארבע מאות פרסה, אמרו, מה נעשה? אולי מהשמיים ירחמו עליו. הנביא שיכניס אותו בדוד של עופרת, והסגירו את זה מכל הצדדים, ודוד של עופרת הוא מחליש את הכל, כי אם ישמעו הכל שלא ישמע, אולי ריבונו של עולם ירחם עליו, וכו'. וכך ביטלו את יצרה דעבודה זרה. אומרת הגמרא, אמרי, הועיל ואת רצון הוא ניבא ירח מהיצרה דעבירה? אולי כיוון שזה את רצון, אז נתפלל גם לבטל את יצרה, יצרה של עבירה, זאת אומרת יצר הרעיות. באו רחמי, התפללו גם על זה, ונמסר בידם, וחפשו אותו שלושה ימים, ורצו לבקש ביצים שנולדו בימים האלה, ביצים טריות, לחולה, ולא מצאו. כלומר, ביטלו את יצרה דעבודה זרה, ביטלו את כל כוח היצירה, את כל כוח פרייה רובייה, וכאילו הכל נצר. מה אמרו, מה נעשה? נבקש לבטל חלק ממנו? זה לא הסדר. לא נותנים מן השמיים בקשות חלקיות. או לבטל את כולו, לבטל את כולו, זה הפסקה של כל היצירה של החיים? כאילו, בו זה תלוי? אומרת הגמרא, כחלינו לעיני, כלומר, עברו אותו קצת, וזה עזר שמאז יצר הרע לא כל כך מתגרה בקרובות, בקרובות של האדם, קרובות המשפחה. זאת אומרת, שלב חדש בהתקדמות, בסילוק עבודה זרה מן העולם, היה בזמן כנסת הגדולה, בזמן התחלת בית שני, רצו גם אז לבטל אפילו את יצרה דעריות, וזה עדיין לא אפשר. יצרה דעריות הוא בעצם השורש גם של עבודה זרה. כמו שהגמרא אומרת קצת לפני כן, שכל העניין הזה הוא מתגלגל ממה שהגמרא אמרה בסנהדרין, דף סמל ג' לפני כן, אמר רב יהודה מערב, יודעים היו ישראל בעבודה כוכבים שאין בה ממש, ולא עבדו עבודת כוכבים, אלא להתיר להם הרעיות בפרסיה. כלומר, כל עבודת כוכבים התחילה מהרצון להתיר להם הרעיות בפרסיה. כלומר, לכפור בתורה שאוסר את הרעיות, וממילא יהיה מותר להתיר להם הרעיות. ידעו שלהשתחוות לפסלים, לאבנים, עשויים ממעשה ידי אדם, זה הרי לא שייך. זה שטויות. ידעו שאין בהם ממש, ולא עבדו עבודת כוכבים אלא להתיר להם הרעיות בפרסיה. ואז שואלת הגמרא, אבל כתוב שהם היו כסחו בני מזבחותם, אמר אלעזר, כאדם שיש לו געגועים על בנו. כלומר, היו מדובקים בעבודה זרה כמו שאדם אוהב את הבן שלו. עונה הגמרא, אחרי שהתרגלו לזה. בהתחלה הם לא האמינו בזה, ועבדו עבודה זרה כדי להתיר להם עריות. אבל אחר כך התרגלו, ופתאום הם מתרגלים, אז התחילו להימשך אחרי זה. אחרי ההגשמה. בהתחלה היו מעל זה, לא רצו, הבינו שלא שייך להגשים, להגשים את האמונה, את תפיסת ריבונו של עולם. אבל אחר כך זה פתאום מצא חן ביניהם להרגיש את ה... להרגיש את ה... למה הם קשורים, במה הם מאמינים, לחוש את זה באופן מעשי, וזה נהיה תאווה ממש. אבל זה היה אחר כך. בהתחלה זה לא היה. היה כדי להתיר להם עריות. בזוהר נאמר שאמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם מקריבים קורבן פסח ומבטלים את העבודה זרה, ולעתיד לבוא נזבח להשם בבוצרה, השם יבטל את יצר הרע מביניכם. זה עניינו של העתיד לבוא. עוד לא הגיע הזמן מתחילת בית שני, אבל לעתיד לבוא, הגאולה האחרונה, זה עניינה של הגאולה האחרונה. לבטל גם את כל יצר הרע. לא רק את יצר הרע של עבודה זרה, שבאמת מאז הולך ומתבטל, והעבודה הזרה הולכת ומתבטלת מן העולם, מצטמצמת ומתבטלת, גם לבטל את יצרה דערווה, את יצרה דעריות, את יצר הרע בכלל. להפוך אותו. מה פירוש לבטל אותו? צריך להפוך את יצר הרע ליצר טוב. ובעצם זה כבר רמוז גם בקורבן פסח. כי לא רק שרפו את העבודה הזרה שלהם, לקחו את זה והפכו את זה לקורבן לשם. כלומר, לקחו את העבודה הזרה שלהם והפכו את זה לקורבן, זה הייתה מצווה להפוך את זה לקורבן לשם. שלוש מצוות ישראל נצטוו אז באותו הלילה לקיים. לאכול, להקריב קורבן פסח, לאכול אותו, על מצות ועל מרורים. זה היה מצווה עוד לפני שישראל יוצאים ממצרים. והמצווה הזאת אחר כך תשמר לזיכרון תמיד לכל הדורות, זכר ליציאת מצרים. על מצות ומרורים יאכלו. כל עוד שבית המקדש היה קיים, נתקיימו כל המצוות האלה דאורייתא. חרב בית המקדש, מצוות מצה נשארה דאורייתא, מרור דרבנן, וקורבן פסח אפילו לא מצווה דרבנן. לא שייך דרבנן, אבל כל פנים אין מצוות קורבן פסח, לא דאורייתא ולא דרבנן. יש מקום כאן להתבונן. כי זה, אני חושב שזה מסמל את המציאות. המצה היא מסמלת לנו את החירות, את השחרור, את היציאה לחירות עולם שיצאנו ממצרים. זה יצאנו לחירות עולם. לכן מצוות מצה היא דאורייתא תמיד, כי לחירות עולם יצאנו תמיד. יש לשמור על המצווה הזאת שמבטא את העניין, את עניין החירות שאנחנו יצאנו לחירות עולם. המרור, שהוא בעצם זכר לעבודה שעבדנו, היינו במצרים, ושהפכה זה עבודת השם. העבדות מצרים שהפכה זה לעבוד לא את המצרים אלא לעבוד את השם, כי עבדי הם ולא עבדים לעבדים. המצווה הזאת שהיא עבודת השם, עבודת הקורבנות, היום היא איננה מדאורייתא, אבל יש במקום, זה התפילה. שהיא עבודת השם, עבודה שבלב, והיא נתקנה במקום קורבנות. תפילות כנגד קורבנות תקנו. תפילות הם דרבנן, כנגד קורבנות. אז מרור הוא גם כן דרבנן, הוא אל מול עבודת השם. ועניין הזה של קורבן פסח, המהר"ל מרחיב את הדיבור בגבורות השם, ואומר שקורבן פסח סוג מיוחד של הקרבה. צריך לצלות אותו. כולו ביחד, כולו בשלימות. וצלי תמיד גורם, כשמבשלים דבר הוא מתפורר, מתרחב, וכשצולים הוא להפך, הוא מצטמק, הוא מתאחד. וכל הסוג של העבודה של קורבן פסח לבטא את עניין הקורבן האחד הזה, קורבן אחד, בשעה מיוחדת שלא שעה בין ארבעים, בערב בין ארבעים, בשעה שלא, גם מיוחדת, בצורה מיוחדת של הקרבת הקורבן, בחבורה אחת אוכלים את זה, הכל אחד. 13 דברים מונה המהר"ל המבטאים בעבודת הקורבן של קורבן פסח, שזה משהו אחד, לבטא שריבונו של עולם אחד. אנחנו עובדים את השם האחד בצורה כזאת אחד מלוכדת, בחבורה, בבית אחד, ביחד, בצלי אש, לא נע ולא של מבושל במים, כי עם צלי אש, ראשו על קרבה, כולו ביחד. וזה בעצם עניינו של הקורבן פסח, זה העתיד לבוא. זה והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום הזה של, של ביטול עבודה, של ביטול כל גם מצרד היצר הכללי, והכל פונה אל ריבונו של עולם. כמו שהגמרא במסרת ברכות אומרת, האם מזכירים יציאת מצרים לעתיד לבוא? תניא אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, ולא כבר נאמר, הנה ימים באים נאום השם, לא יאמרו עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל ארצות אשר יחתים שם. אמר לו, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא שתהא שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לו. כלומר, גולה אחרונה תהיה עיקר, אבל יציאת מצרים גם כן תזכר, כי היא מכשירה את, את העתיד לבוא. ועוד אומרת הגמרא, אל תזכרו ראשונות, וקדמוניות אל תתבוננו. אל תזכרו ראשונות זה שיעבוד מלכויות, וקדמוניות אל תתבוננו זה יציאת מצרים. הנני עושה חדשה, אתה תצמח. תני רב יוסף, זו מלחמת גוג ומגוג. משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה זאב, פגע בו ארי וניצל ממנו, והיה מספר והולך מעשה ארי, פגע נחש וניצל ממנו, שכח מעשה שניהם, והיה מספר והולך מעשה נחש. אף כך ישראל, צרות אחרונות משכחות את הראשונות. אפשר להסתכל מצד זה, של צרות אחרונות משכחות את הראשונות, ומצד זה שהגאולה האחרונה גדולה מהגאולה הראשונה. כי הגאולה האחרונה עניינה באמת לגאול את ישראל גאולה שלמה. שלבים בגאולה. גאולה ראשונה יצאנו לחירות, אבל עוד לא התרוממנו למדרגה של ההתמלות של עבודת השם באופן היותר שלם. כל הכופר בעבודה זרה כבר נקרא יהודי. זה כבר שלב מאוד גדול. וכמובן שממילא הוא כבר יותר קרוב לעבודת השם. אבל להגיע לעבודת השם המלאה, השלמה, של ההשתייכות של כל המהות הפנימית, של האדם שכולו, בכל רמה חברה, בכל שסג ידיו, כל האומה כולה, כל העולם כולו, קורא בשם השם, זה העניין של העתיד לבוא. ביציאת מצרים ניסים של סידוד הטבע, שהקדוש ברוך הוא מתגלה כשולט על הטבע, ככופה את הטבע לעשות את רצונו. ולעתיד לבוא, הטבע המותאם. ולא צריך לכפות אותו. ולא צריך בכוח. וכמו שאומרים חז"ל, שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, דבר אל הסלע, משה יקה את הסלע. באותו המהלך של, שמשה רבינו כבר בהתחלה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, דבר לבני ישראל, והם יאמינו. ומשה אומר, ואם לא יאמינו, שייתן לו הקדוש ברוך הוא אותות, להראות שהוא חזק, שקדוש ברוך הוא מושל על הטבע. והקדוש ברוך הוא רצה שמשה לא ישתמש באותות. שגולת מצרים תהיה יותר גבוהה, כמו שאולי המגמה עתידה, לא יסתיים מלתה. רצה הקדוש ברוך הוא לתת לוחות הראשונים, שיביאו את ישראל למדרגה העליונה, לא יסתיים מלתה. בח את העגל והכשיל. רצה הקדוש ברוך הוא לרומם את ישראל, ואמר למשה רבינו, דבר אל הסלע, ומשה יקה. והיא לא היה מדבר, היה הוא נכנס לארץ ישראל, והייתה הכניסה לארץ ישראל כניסה עליונה לתמיד. זאת אומרת, שעוד לא ישראל היו ראויים, ביציאת מצרים, ישראל עדיין לא היו ראויים, למדרגה הזאת של התאמה מוחלטת לגדולה האלוקית, להתמלאות בגדולה האלוקית, להתבטלות מתוך ההסכמה פנים-פנימית. צריך היה עוד בדרך כזאת של כפייה, כפייה פנימית, כפייה של דרישה של לעשות את רצון השם, אבל צריך לכפות את הטבע. והמגמה העליונה העתידה היא שהכל יותאם. מה פירוש יותאם במובן כזה? לא תהיה יותר בחירה? הגמרא כבר מרגיש בזה ומדבר על זה, שפי הגמרא במסכת שבת שאומרת שבימות המשיח אז לא יהיה שכר ולא יהיה עונש. כלומר, אם אין שכר ועונש, פירושו של דבר שאין בחירה חופשית. שמואל אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. אין שינוי. אחרים אומרים, יש שינוי. הכל ישתנה. וכולם צודקים כמובן. כשיש מחלוקת, כולם צודקים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מבחינה מסוימת, כך מבחינה מסוימת אחרת. אומר המהר"ל, שיהיה בחירה, אבל לא כמו שהיה מקודם. כלומר, לוודאי שיהיה לאדם איזה תפקיד בעולם, להיות שותף עם ריבונו של עולם בקיומו של עולם, והשותפות היא הבחירה החופשית, והעשיית רצונו בתור בחירה, ובחירה פירושו של דבר התמודדות, פירושו של דבר שיש איזה אבי ימין האחרת, אבל עושים כמו שצריך, ולא נכשלים. אבל זה יהיה באופן אחר. באופן יותר מרומם, באופן יותר מותאם. כלומר, אחרי ששולטים, אז, או בוחרים בטוב, אז הבחירה הזאת היא מוסכמת מכל הצדדים. כל כוחות הנפש הם מוסכמים. צריך התמודדות מסוימת, אבל בסופו של דבר מגיעים לאיזו עבודה נפלאה של שלמות. ואנחנו כבר רואים, אנחנו כבר מאיר עלינו באיזה מבחינה אורו של משיח. חזרה לארץ ישראל, התקפצות כאן, המדרגות בשלבי הגאולה כבר גורמים כמובן להתנצצויות רבות של אותו האור העתידי שהוא עתיד להופיע בגאולה השלמה. כבר מתנוצצת השאיפה והמגמה לסוג כזה של עבודת השם שממלא את כל הכוחות, את כל הנפש, שמותאמת עם כל כוחות הנפש, שמוסכמת, שלא נעשית באופן חיצוני על ידי איזה כפייה חיצונית, חיצונית מבחוץ לאדם או בעצמו, בתוך תוכו. אבל גם לעתיד לבוא, כפי שאמרנו, גם אז תהיה הבחירה. ועדיין יצטרך אדם להתמודד ולהתגבר על קשיים, אבל זה יהיה סוג חדש של התגברות. הרי אנחנו פוגשים בתוך תוכנו, אנחנו, יש אנשים, כל אחד מבין שיש נטיות פסולות שאי אפשר להתמכר אליהם ולהסכים להם. שלאדם צריך לחפש את המשיכה הטבעית שלו, לאן שהוא נמשך, ולחפש לראות שבתוך טבעיותו לפעול כפי הטבע שלו. יש, יכולה להיות משיכה לדברים מזיקים, לדברים מסוכנים, והטבע מושך. אבל זה לא, זה לא, זה לא מה שטוב לאדם, זה לא מה שנכון לאדם, וזה כנראה, וזה באמת לא מה שאדם רוצה. יש כאן איזו הסתבכות מסוימת. אבל כשאדם מבין את הדבר הזה, הוא מתגבר, אז מלא שמחה, כי הוא יודע, הדבר הזה השלילי הזה, ברוך השם, שניצלתי ממנו ושניצחתי אותו, לסמים, לסיגריות, לשאר דברים שאין עליהם חולק, שהם דברים מזיקים, אם כי הגוף נמשך אליהם. אותו תחושה תהיה בדברים הרוחניים, שהרע מוכר כרע. והטבע רוצה להתגבר עליו, והחוש הפנימי מכיר בזה, כמו שהחושים הפנימיים מכירים שאדם אסור לו לאכול דברים שהם רעל, אף על פי שהם מאוד מאוד טעימים. אז כך אותו דבר החוש הרוחני יהיה לחוש טבעי, שיהיה חוש ברעל, שיש בה איסורים, שזה רעל, זה מושך, אבל זה רעל. אז זה בלתי אפשרי להסכים עם הרעל הזה. וההתגברות תהיה התגברות של בריאות כזאת, גילוי הפנימיות של האדם, הנשמה, שמקורה בקודש, שזהו האני העצמי, גילוי האני העצמי. אנחנו, כפי שאמרנו, בדרך הזאת, אל המגמה העליונה העתידית של ויהיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.